יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 יאה. אהבתי את זה.
כן, נשמע לסבב.
אז שלום לכולם, ברוכים אלינו לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויאיר מדברים
דוגרי.
פרק מספר 125. כן, 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 כן.
כן, כן.
חבר'ה, אנחנו בשמינית תלפייה.
רואים שעשית 5 יחידות, יון. אני לא הייתי מגיע לזה כל כך מהר. אבל זה מספר, זה כאילו מספר בלי משמעות. אבל יש לו משמעות כלשהי.
כן, בדיוק, בדיוק.
זה כאילו...
זה סמן כלשהו, כן.
זה כזה 100 ועוד.
כן. זה כמו, אתה יודע, כשאתה נשוי, 25 שנה זה, כאילו, 50 שנה זה זהב, נכון? נשוי זהב, 25 זה כסף, אז אני מרגיש ש... 125 זה גם איזה משהו.
חתונת קריסטל. לא יודע, זה כמו בפוקמון, שיש לך גולד ורד וזה.
נכון, נכון, נכון. לא, אבל נגיד באולימפיאדה, יש לך זהב, יש לך כסף, יש לך
נחושת.
ברונזה?
ארד.
ארד. אז אנחנו עכשיו בפרק ארד. זה פרק ארד.
יפה.
אני מרגיש.
מעניין.
כן, 250 זה כסף ו-500 זה זהב.
נכון.
כן.
ולפני הפרק היה מעניין. יון דיבר על מה שקורה בארצות הברית עם המטבע, ואולי שכמה מדינות הולכות להשתלט על העולם הזה, ולהפוך את המטבע הסיני למטבע השולט.
כן.
אז לכו תאזינו.
לכו תאזינו, כן.
יון נתן מתכון, למה נתת?
לא, לא. ביצים משומרות.
ביצים משומרות.
חבר'ה, זה נשמע הרבה יותר רע ממה שזה. נשבע לכם, שווה בדיקה.
כן, זה מפחיד. אני ראיתי את זה פעם בבית של יון, והתקנו על דברים מעניינים שכשהולכים לקרות בפודקאסט בקרוב.
כן.
אז אם מישהו רוצה, שילך להקשיב. ואני רוצה לתת, שמה, יש לי כמה שאוטטים. אני התחלתי לשלוח את האהבה שאנחנו מקבלים. כן, אני מרגיש שזה חשוב לשלוח את זה.
כן.
זה חשוב. שמה, זה אהבה.
אתה לא שלחית הכל?
כאילו...
אנחנו מקבלים יותר ממה שאתה שולח לי, אתה אומר.
לא, כן, כנראה, ועכשיו אמרתי זהו, אני עכשיו, מעכשיו כל אחד אני שולח ליום.
יאללה, נשמע זה... כן, כי השבוע הזה שלחתי איזה שתיים, כן. שתי הודעות מאוד ארוכות.
כן, אז, כן. אז היו עוד, אז אני רוצה לתת כמה שאוטאטים לאנשים שחיממו לנו את הלב. שנייה, נפתח את זה. אז דבר ראשון, שאוטאוט, אתה זוכר את תומר ברבי מהבית ספר?
אני, ברבי, לא כן? זוכר שאתה שש, שמה, כן.
אני מכיר אותו טוב
גבוה
מאוד.
גבוה כזה.
כן?
כן.
כן. הוא מקשיב לפודקאסט.
אשכרה.
הוא כן, מסתבר שהוא מקשיב לפודקאסט.
ברבי אחי, ברוך הבא.
כן, לא, אז הוא מקשיב זה, והוא נותן לנו רעיון לפרק וזה, הוא ממש...
יאללה, מגניב.
כיף, כאילו, כן. ממש מגניב. טל, שמשון, דקל, קטי, מרים, ביטון, שניהם כתבו לנו הודעות ממש יפות. קטי בעצמה גרה בתאילנד. היא מקעקעת בתאילנד כבר 4 שנים, והיא מקשיבה לנו.
כן, 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 ראיתי.
וטל, אז הוא מקשיב לנו כבר, כמה הוא אמר? או שבועיים או חודשיים, אני לא זוכר. הוא הקשיב כבר ל-24 פרקים.
כן, הוא הצטרף למועדון הבינג'רים.
נכון, בינג'רים, צריכים להוציא איזה פין או משהו, שכל מי שזה. והשאוט-אאוט האחרון שאני רוצה לתת, זה לאילן המלצר, שהייתי בשבוע חגגתי יום הולדת חברים 32. והוא בא, הוא זיהה אותי, הוא היה המלצר שלנו. והוא בא...
אמרתי לאיר שיש לי מתנה להביא לו, ואני אביא את זה בפני הפרק. שכחתי היום את המתנה להביא לו.
לא נורא.
אז כנראה שאני אביא את זה בפודקאסט, כי אני לא חכה עכשיו שבועיים להביא לו את זה. תקבל את זה שבוע הבא מתישהו.
נעדכן אתכם. נעדכן אתכם. אז כן, אז אילן, המלצר, זיהה אותי.
כן.
והוא הזמין אותי לשוט, אז זה היה מגניב. אז תודה,
חבר'ה. תודה לכולכם.
ויש לי משהו מעניין. יש פרק ש... יש את הבחור הזה שהמלצה לי עליו פעם, התיאו וון הזה. מי שלא יודע, זה בחור שנראה הכי רדנק. ככה היה נתאר לי אותו. הוא נראה הכי רדנק, אבל הוא מלומד רצח.
כן.
אז אני לא הקשבתי לדברים שלו יותר מדי, אבל פתאום קפצתי בטיקטוק איזה קטע אצלו, שבפודקאסט שלו הוא הביא מישהו שחוקר מקרה רצח. סבבה? והוא סיפר שם סיפור שאותי זה ממש, כאילו זה היה הקטע בטיקטוק שראיתי, ואמרתי, אוקיי, אני חייב להקשיב לזה.
כן.
אז הוא, אתה יודע, זה הבן אדם במשטרה בארצות הברית, ש... כשקורה מקרה רצח שהמשטרה לא מבינה מה קורה, מזמינים
לו.
אותו.
Okay.
הוא כאילו לא חלק מהמשטרה, הוא גוף חיצוני כזה.
הוא כאילו אשר לקרולם של המשטרה האמריקאית.
משהו כזה, כן. אז מה שהוא בא והוא סיפר, זה שיש הרבה מקרים שאנשים מתים, ולוקח ימים אם לא שבועות לגלות שהבן אדם הזה מת.
Mm-hmm.
כי הוא בבית שלו, אף אחד לא זה, כנראה אין לו קרוב במשפחה שיותר מדי שמים לב, והוא נמצא בבית.
Mm-hmm.
עכשיו, לאנשים האלה לרוב, כאילו לרוב, חתול,
במחמד, כן,
יש
כן.
או חתול או כלבים. הזה. אז מה שקורה בסוף, זה שהוא תיאר את זה ככה, שחתול, גם אם הוא החתול שיש לך אותו שנים, במקסימום 24 שעות אחרי שמתת, הוא יתחיל לאכול אותך.
כן.
וזה המטורף לחשוב.
להתחיל לחשוב בפרצוף אפילו, הוא אמר.
הוא אמר, הוא עורף לך את הראש.
כן, עורף לך את הראש, מתחיל כאילו to nibble on your nose, וכל הדברים כאלה.
הוא זה, והוא אמר שכלבים, הוא אמר שזה ייקח להם קצת יותר זמן.
כן.
והיחיד שהוא שם לב שלוקח לו מלא זמן, תבין כמה זה קרה לו, שהוא יכול לחקור את הגזעים.
כן.
זה לברדור. הוא אמר, לברדור לוקח לו כאילו...
כן, הוא אמר שכלבים כנראה...
מלא זמן.
כן, במקרה קיצון שמתחילים ממש לגבוה מרעב, הם מתחילים לאכול, כאילו כבר כשמתחיל כל הריח של הריקבון, ולברדור, אפילו יש לברדורים שלמרות הרעב לא אכלו.
כן.
תחשוב, דוד, זה משוגע.
אז פעם הבאה, למי שיש חתול בבית.
חבר'ה, חתול זה לא חיה מבוית, זה לא חיה שיהיה לך בבית, זה לא חיה כיפית. סורי, יש, נכון, יש את המועדונים כלבים, חתולים, אני מועדון כלבים, אבל אין, פשוט, זה לא חיה שמתנהגת כמונו, זה לא חיה שלרוב רוצה להראות לך חיבה, זה, לכל אחד, לא, אבל החתול שלי, בסדר, החתול שלך הכי מיוחד בעולם.
אבל אני שמתי לב שיש אופי של אנשים לרוב, של חתולים, ויש אופי של כלבים.
נכון.
אתה יכול להסתכל על מישהו, ולרוב אתה צריך לדעת אם הוא...
נכון.
במועדון חתולים או במועדון כלבים.
ונכון, כאילו, סורי חבר, אני לא חייב לך פה על החבר של החתולים, אבל נכון, בעלי, נגיד כלבים, זה בדרך כלל חבר שהם הרבה יותר, בוא נקרא לזה, או רגועים או חברותיים, וחבר'ה, בעלי חתולים זה בדרך כלל חבר שהם יותר קרן, נכון? אתה מסכים איתי עם זה?
אני חושב שכן. לא רוצה לפתור פה חזית עם אנשי החתולים, אבל יכול להבין מה אתה אומר.
זה הדעה כאילו הכללית שלי. אני בטוח שיש פה, לא, אבל אני מכיר מישהו. כן, יש פה הרבה מכירים בודדים, אבל אני בטוח שכמו שאיר אמר, יש לכם תחושת בטן של מי שאומר, כן, גם לי יש חיה בבית, אתם יכולים להגיד, יש לו כלב, יש לו חתול, או איזה משהו מוזר אחר.
ובסופו של דבר, זה לא אנחנו אומרים, זה הבחור שחוקר אלפי מקרי רצח, ואמר, אם יש לכם חתול בבית, לא משנה מי הוא, הוא יאכל אתכם.
כן.
הוא יאכל אתכם.
גם בואו, עכשיו קורה משהו. נכנס, אתם יוצאים להסתובב, מישהו מתנפל עליכם, זה מה החתול יעשה ומה הכלב יעשה. כן? אתה מגיע הביתה, מי שמח לראות אותך? כן? כאילו...
יהיה לו, יש חתולים, אבל...
הנה, שוב, יש חתולים. ישנם חתולים ש...
אבל ה-common sense...
בדיוק. חבר'ה, בואו.
אז אנשי החתולים.
אם תתפסו על עצמכם, אנחנו לטיפול.
תשמרו עליכם מהחתול, אם אתם מתים, תדאגו שהחתול לא יהיה בחדר, כי למרות שאם אתה מת, מה אכפת לך שהוא ייתן איזה ביס? שאיני.
כן, סתם חבר, אני אוהב את כולכם. אל תצאו עליי. אני מסדר מחתולים, הכל טוב.
כן, אבל זה די מלחיץ, כאילו, נגיד אני פעם, היה לי אקסיט, שהיה חתול, וישנתי בלילה, והחתול פשוט באמצע הלילה בא ונתן לי ביס בבוין.
כן.
והוא כאילו, אתה מבין שהם פשוט נסקים לך בתור משהו שהם יום אחד יאכלו אותו.
כן, אתה לזן שלהם. נראה לי, יש מצב שסיפרתי את זה באירוח הראשון עם ליאת? יש מצב שסיפרתי את זה שיצאתי עם מישהי, והלכתי אליה הביתה, והיה לה שתי חתולים, והלכנו לישון, ושתי חתולים היו בחדר, ואמרתי, יש מצב כאילו, להוציא את החתולים בחדר שלכם לישון, ואמרה, היא צחקה, כאילו אני כאילו מסתלבט עליה, ואני אמרתי, לא, ברצינות, כי אפשר להוציא אותם, היא סוג של גרמה היא להבין, זה או החתולים או אתה, כאילו אם אתה לא רוצה את החתולים, אתה יוצא. אמרתי, בסדר, לא הכי נוח לי. עכשיו, בגלל שאני קרוב לשתי מטר, ורוב המיטות בארץ, 1.90 מטר, הרגליים שלי בחוץ, כמו כמעט תמיד, אני בא, נשכב אחרי דקה, אני מרגיש טק איזה כאילו סריטה סלש ביס ברגל. ואני כזה מתכווץ, ואני אומר לה, תקשיבי, נראה לי אחד, איזה הוא מסרק איתך. בסדר, לא נעים אחותי. אז כאילו, אני ושני מרגליים בפנים. ואז שוב הוא כזה בא, קופט ומנסה לתפוס לי את הרגל. תקשיבי, לא סבבה. ופשוט לא הייתי יחסה לזה בכלל. אמרה כאילו שאני מתבכיין. והייתי צריך לישון כל הלילה, כאילו, את הפוך כזה הכנסתי מתחת לרגליים בין הסדים, כדי שממש לא יעבור עליי.
ראש פשוט, כאילו...
אני הייתי מאוד קרוב ללכת, אבל זה לא היה קרוב לאיפה שאני גר. אז כאילו בשבילי ללכת עכשיו היה לעלות על אוטו ולנסוע את 45 דקות, ולא רציתי.
כן, זה לא אופטימלי.
לא היה נעים, לא.
לא אופטימלי בכלל. אז זהו, נראה לי שאפשר להתחיל, אדוני. נראה לי שהגענו למספיק זה.
כן.
אבל שמע, זה מטורף, שמע, אני אומר את זה, אנחנו מדברים על זה מדי פעם, אבל זה מטורף לחשוב שיש אנשים שלא מכירים אותנו, שמקשיבים לפודקאסט.
כן.
לאחרונה זה גם עולה, ואנשים שולחים עוד הודעות ועוד תגובות, ופתאום רומזיים, ופתאום עכשיו הייתי בחנות, וראיתי שמישהו מסתכל עליי, כאילו...
זה יודעתי מישהו עברתי עכשיו לגבעתיים, אני יוצא עם שלי להגנת כלבים, ואני רואה מישהו בבוקר, ואז דקה אחרי זה שלח לי הודעה, ידעתי שאתה מוכר לי מאיפשהו. אני מוכר לו מהפודקאסט. כנראה אנשים מזהמים את ברחוב, יותר ויותר, זה כבר לא כזה משהו מוזר, בגלל הפודקאסט, שזה הזוי רצח.
מדהים, מדהים, מדהים. מרגש, חברים, ממש מרגש.
אולי אני גם צריך להתחיל לרשום את האנשים שאני פוגש, כדי שזה שאוט-אוטים.
כן, וגם תעשי איתם סלפים, ואז נעלה, כאילו.
תכלס, הייתי עושה איתו סלפים, הייתי מזהה אותו, אם היינו מזדהים באותו רגע, אבל הוא זיהה אותי אחרי זה.
כן.
בדיעבד, כן.
זה לא שאתה, אתה מזהה אותי מהפודקאסט, ואז אתה יוצא דוש, ואתה לא יודע מי אתה בכלל.
כן.
מעל היון, בוא נתחיל לנו. אז תראה, אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על נושא שרציתי לדבר עליו הרבה מאוד זמן, אבל לא ידעתי איך לגשת לזה, לא ידעתי אם זה נכון, עוד הרגשתי שאני נמצא בתוך מה שנקרא תהליך, ואני מרגיש שלאט לאט התהליך הזה, אני מתחיל לפתור אותו עם עצמי, ודיברנו על זה גם כמה פעמים, גם עם טל דיברנו על זה, היום רוצה שנדבר על תסמונת המתחזה.
יאללה, בוא נדבר על זה.
זה נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי.
כן.
ואני חושב שהרבה אנשים, גם אני עוד מעט נדבר על זה, הרבה אנשים יש להם את זה. גם אם הם לא יודעים, אז יש להם את זה.
כן.
ואני רוצה...
אני חושב להגיד שלרוב האנשים יש את זה או משהו דומה.
אז כן, אז להרבה אנשים יש את זה, עוד מעט נגיד בדיוק מה המספרים אומרים, אבל מאוד רציתי להבין למה זה קורה ומה אפשר לעשות עם זה. אז קודם כל, יון, תספר לאנשים, לפי הדעה שלך, מה זה תסמונת המתחזה.
תסמונת המתחזה זה שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזשהו מקום, ואתה לא יודע מה אתה עושה, ואיך אני תמלא את זה, מתישהו יגלו אותך שאתה אשכרה מתחזה למישהו שאתה אומר שאתה, ואתה בעצם לא הבן אדם הזה. זאת אומרת שאתה מתחזה לבעל ידע או מקצוע, שאתה לא מרגיש שאתה אמור להיות במקום הנכון. כן. משהו כזה, לא?
כן, אז בואו נקרא את כמו שאני אוהב מדי פעם, פשוט להקריא את הציטוט מוויקיפדיה, כי זה מסביר את זה הכי טוב. תסמונת המתחזה עוסקת בקושי של אנשים להפנים את ההישגים והיכולות שלהם. הסובלים והסובלות מתסמונת המתחזה, לרוב חשים שהם יוצרים מצג שווא, וכי אין הם ראויים להצלחתם או הערכה להם זוכים. בפועל, רבים מאלו הסובלים מתסמונת זו זוכים להכרה חיצונית ביכולתיהם והישגיהם, אולם הם חשים כי אין הם אינטליגנטים או כישרונים כפי שמוצג כלפי חוץ. ואז הם גם אומרים, אנשים שחווים את תסמונת המתחזה יטענו לרוב שההצלחות וההישגים שלהם נובעים ממקריות, מזל, תזמון או התאיה מוצלחת מצידם, והסינדרון, כמו שאמרת, מלווה בחשש שהמסיכה תיקרה והמתחזה ייחשף.
כן.
זה זה.
כן.
אז כן, כאילו, מה, אתה מרגיש את מה שאומרים פה?
כן, אני הייתי בטוח שזה היה יותר, כאילו, הספציפית המתחזה זה יותר משפט אחרון, שכאילו מתישהו מישהו יגלה שהם לא, אבל אתה יודע, דיברת על זה פה לא מעט, כל מה שאמרת לגבי, כאילו, שום דבר שעשיתי זה לא בשבילי, הכל מקרי, ואני, כן. כן,
כן נראה לי שזה מאוד משהו שהוא גם מתגבר עם השנים ועם המקרה של כאילו כל הלחץ של העבודה והצליח וגם, אתה יודע, העבודה, כאילו כל הציפיות שיש מזה. אז זה נראה לי ממש שזה, זה התחיל המונח, פעם ראשונה שעשו את זה, זה במחקר של פולין קלנס וסוזן אימס ב-1978. זאת אומרת, זה כבר משהו שהוא די, עוד מעט 50 שנה. אז זה ממש משהו שהוא מתקדם, אבל יש הרבה מחקרים שממשיכים לעשות על זה. נכנסתי וראיתי שגם יש כל מיני כתבות מהשנה, זאת אומרת, זה משהו שמדברים עליו, והוא כן. רק עולה ועולה. אז מתוצאות שפרסמו במחקר ב-2011, ומאז זה כבר עלה, עולה כי 70% מהנשים, כאילו אנשים, יחוו את זה לפחות פעם אחת בחיים. זה משהו שזה יכול לבוא וללכת, לרוב זה נשאר אצלך, אבל 70% מהאנשים חוו את זה, וראיתי כבר מספרים שזה היה גם 75 ו-80.
כן, זאת אומרת שהרוב המוחלט של האנשים חווים דבר כזה.
כן.
כן.
ואני יכול להגיד שאני גם כאילו, אני אספר קצת עכשיו, אולי קצת יותר אחרי זה, אבל אני לגמרי חוויתי ועדיין לפעמים חווה את זה. זאת אומרת, זה משהו שהתחיל לי כשסיימתי את התואר, והתקבעתי לאיזה מקום ממש ממש טוב, ולא הייתי טוב במקום הזה. ואז הם גם גרמו לי להרגיש שאני לא טוב. דיברתי על זה בפרק שמצאתי עבודה, שפיתרו אותי לפני שנה, אבל בסופו של דבר, זה השאיר בי איזה סוג של מה שנקרא, הם סרטו אותי, איזה פוסט טראומה,
כן.
שזה מלווה אותי עד היום, שגם אני כבר נמצא במקום אחר לגמרי, תפקיד אחר לגמרי, תחום אחר לגמרי, ועדיין לפעמים צצים לי הדברים האלה של, של אוקיי, אתה לא מספיק טוב. הקולות האלה בראש.
כן.
וזה קורה להרבה. עכשיו, איך זה יש שלבים לזה.
אז אפילו כאילו שם לפני כן לא, לא היה לך את המחשבות האלה?
לפני זה לא, לא היה לי גם. תחשוב, לפני זה מה הייתי? עבדתי בחנות מטיילים. כן. כמה מתחזה אתה יכול למכור חנות מטיילים, או אתה יודע, בחנות אלכוהול, הסבבה, לא הייתי מוכר יין אמיתי, אבל...
כן.
למי אכפת, כאילו. כן. כאילו, למכור יין בסופו של דבר לא צריך להיות מומחה גדול, אתה פשוט...
כן.
יש אומנות, מאוד שאני למדתי, עבדתי 3 שנים, האומנות בלמכור יין זה לקחת את הבקבוק, ובמהירות שאתה סובב אותו, לקרוא את המידע ולהראות, זה קברנה סביר, די 2000 וזה, ואז אנשים מצליחים. אבל יש שלבים לתופעה, מסתבר. אז הדבר הזה שפרויקט חדש נכנס. לחיים שלך, אם זה היה בעבודה, או משהו קבוע, או משהו זה, ואז נוצרת לך חרדה, וזה מתחלק לשניים. יש אנשים שלוקחים את החרדה הזאת לדחיינות לבצע את זה, או יש אנשים שלוקחים את זה להתכוננות יתר. זאת אומרת, אתה יכול להיות מישהו שכזה דוחה, 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 או שאתה כזה ממש, אוקיי, אני אתכונן, אני אתכונן, אני אתכונן, זה חייב להיות מושלם כשאני יוצא עם זה, זה חייב להיות זה, ואתה פשוט מחכה, זה השלב השני. והדבר השלישי, מסיימים את הפרויקט, ויש תחושה ממש קצרה, כאילו קצת זמן של הצלחה. כלומר, אתה מרגיש הקלה והצלחה. כזה, יאללה, הצלחתי. ואז פתאום מהר מאוד, אתה מתחיל להגיד, אוקיי, היה לי מזל, זה פוקס, זה לא באמת, מישהו אחר היה עושה את זה יותר טוב. זאת אומרת, זה ממש הופך להיות... ואז בסופו של דבר, בשלב החמישי, התחושה של חוסר הערכה עצמית וחוסר האמנה מהצלחה גדלה. ואז אתה מרגיש את הרמאי, וכל פעם זה כאילו מגביר את עצמו, ככל שמגיע יותר פרויקט ופרויקט.
כן.
ובאמת הקושי זה שאתה כן קבל פידבק מבחוץ, כאילו. נגיד, אני יכול להגיד, סבבה איתך, אוקיי? אני חושב שאתה עורך מדהים, אבל כל פעם שאני אתן לך פידבק, אני ישר רואה בראש את הפידבק כאילו של יון, אתה מדהים, וגם זה, אתה רואים ישר בראש שלך שאתה כזה, כן, אבל לא, באמת, וזה ככה, וזה, ופה ושם. אז אני גם כזה, אנשים נותנים לי פידבק בעבודה על משהו, או לפחות זה היה, זה עדיין ככה, אבל קצת פחות. אבל הייתי מרגיש ממש כמו מתחזה.
כן.
כאילו הייתי מרגיש כאילו, מתי יעלו עליי? בדיוק כן. זה. מתי פאקין יעלו עליי?
כן.
בא לך להרחיב?
זה... כן, אז אני יכול להגיד ש... כמו שאמרתי מקודם, הרבה מהתחושות שאתה מתאר, זה דברים שאני מרגיש. רק זה בלי התחושה של מתי יעלו עליי. זה... אני פשוט כבר מגיע עם זה, זה כאילו... למה הבאת אותי לכאן? כאילו, מה... זה לא כאילו, טוב, הצלחתי להשחיל את עצמי, בוא נראה מתי עלו עליי. לא, זה ההפך, זה כאילו, מה לא בסדר איתך? מה, כאילו, מה ראית פה? וכן, כמו שאמרת, זה גם נכון. כל העניין של החיזוקים, זה... תמיד אפשר למצוא סיבה ללמה החיזוק שהביאו לך הוא לא נכון. כי... זה חבר שלי שמכיר אותי מגיל 3, כי זה ההורים שלי, כי זה משפחה שלי, כי, לא יודע, אין להם ניסיון בדבר הזה.
כי הוא סתם אומר.
כי הוא סתם אומר.
זה הכי קל, כן.
נכון, כן. אני יכול להגיד לך שאני זוכר תחושות כאלה מאז, מהתקופה שהייתי שחיין, תמיד, אף פעם, אף אחד מהניצחונות לא היה שלי, זה בסדר, זה כי אני בנבחרת הזאת, בסדר, זה כי הגנטיקה שלי, זה בסדר, כי זה, כי זה, כי זה, כי זה. זה אחד הדברים שאני כבר סוחבתי הרבה זמן, זה ש... איך שמוח רגיל אמור לעבוד, אתה, יש לך קושי, אתה מתמודד איתו, אתה מבצע אותו, וכמו שאמרת, בסוף יש איזה אי-אופיסית עבודה. אצל כל מיני חבר'ה, זה תקופה, כאילו עם המתחזה, ההרגשה של סיפוק היא מהירה, ואחרי זה יש כל מיני דברים ש... אז אני מרגיש שאצלי, אני לא אגיד תמיד, אבל ברוב הפעמים, אין את ההרגשת סיפוק. זה תמיד כאילו, אפילו אם הצלחתי משהו, זה היה כישלון. למה? כי, לא יודע, אם זה בחדר כושר, הצלחתי להרים את המשקל, כן, אבל לא הצלחת להרים ככה וככה, או לא הצלחת לעשות ככה וככה סטים. אם זה בעריכה, סיינתי את זה, כן, אבל ויתרת על ככה וככה. תמיד יש איזה משהו, אז כאילו גם ניצחון במרכאות הוא כישלון.
כן.
אז אין שום דבר שמבחינת המוזניים מוסיף לצד הזה, אז זה תמיד רק בצד אחד. וכמו שאתה אומר, זה עם השנים הולך ומתגבר, עד שזה מתפוצץ ואני נעלם לכמה ימים.
כן, אז...
כן, אז אני מכיר את ה... תחושות האלה.
כן, כן. אז אני יכול להגיד לך שאנחנו לא לבד, ואגב, דיברו על זה שרוב האנשים שיש להם את זה, כאילו בקטע ממש הרוב, זה אנשים שהם דווקא מאוד מצליחים, אז זה קצת עודד אותי, אז נגיד רשימה של כמה אנשים שאמרו, וכאילו יש תיעוד שהם אמרו שיש להם את התסמונת הזאת, תום הנקס,
וואלה.
שזה מטורף, כאילו זה פאקינג תום הנקס, ליידי גאגה, סבבה, אמה ווטסון, שזה, אותה אצלה אני יכול להבין את האמה ווטסון, כי היא התחילה כשהיא ילדה, וזה כאילו...
היא גם נראית בן אדם כזה שהיא מאוד humble.
כן.
גם היא וגם תום הנקס הייתי אומר.
כן. והבן אדם שהכי הפתיע אותי, יש רשימה של מלא, כן, אבל הבן אדם שממש הפתיע אותי, אלברט איינשטיין.
וואלה.
כן, הוא אמר שהוא מרגיש כמו נוכל לא רצוני, לא יודע מה זה אומר, אבל זה מה שהיה רשום, ושעבודתו לא הייתה ראויה לתשומת לב רבה כמו שקיבלה.
וואה, טוב, אם אלברט איינשטיין הרגיש ככה...
כן, ולמרות הישגיו הגבוהים, איינשטיין הרגיש שהוא מרמה את כולם. אז אתה מבין, זה גורם לך להיכנס לפרופורציה, שאתה אומר כאילו, זה פאקינג קורה, זה לא, אתה לא לבד.
כן, נכון.
וזה משהו ש... זה לא כמו שאתה בא ואומר, אוקיי, מה אני עושה עכשיו, ולא יודע מה, סמים קשים כל היום, כנראה שאני... האנשים שמסביבי זה לא יהיה האנשים הכי טופ.
נכון.
פה זה סוג של משהו... שנכון, הוא קשה והוא רע, אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים על הצד החיובי, אני נמצא בחברה של אנשים טובים. רוב, מי שאני מדבר איתו ואומר לי, גם לי יש את זה, זה אנשים שאני אומר, פאקינג, אני מעריך אותם.
כן.
אתה מבין?
כן.
אז זה ממש, זה נקודה טוב. עכשיו, משהו שמאוד עניין אותי, ודיברו עליו הרבה, זה גברים מול נשים. סבבה? אז ב-1978, הראו שהתופעה של תסמונת המתחזה הייתה נפוצה יותר בקרב נשים. אבל מחקרים עדכניים יותר. מצאו ברובם שתסמונת המתחזה מתפרסת באופן שווה בקרב גברים ונשים, אבל יש הבדל שהמחקר הראה שנשים בדרך כלל חוות את תסמונת המתחזה בהקשר לביצועים שלהם, סבבה? כאילו לבצע את הדברים שהם עושים בצורה הכי טובה, אבל גברים, תסמונת המתחזה נובעת לעתים קרובות מהפחד להיות לא מוצלח או לא מספיק טוב.
מעניין.
כן.
כן.
כאילו, אז יש הבדל ביניהם, שיש את הצד של כאילו...
אם אני מבין נכון, כאילו, ביצוע זה יותר כאילו דברים ייחודיים, כאילו, הביצוע של המשימה הזאת, המשימה הזאת, והשני זה יותר כאילו, היותי אני, כאילו
בדיוק.
שאני לא מספיק.
משהו כזה, כן.
כן, אני יכול להבין את זה. כאילו, אני יכול להבין את זה על החוויה שלי, אני לא מספיק מבין בפסיכולוגיה נשית, כדי להגיד, אני מבין את הצד השני.
כן, עכשיו, יש משהו שאתה דיברת איתי עליו, זה ש... כאילו, ודיברנו עליו גם הרבה בפודקאסט, וגם כאילו, off the podcast, את העניין הזה של ה... שאנחנו מרגישים ככה, בגלל שאנחנו כבר יודעים. יש את העניין הזה שפעם סיפרת לי על הגרף, שככל שאתה יודע יותר,
כן.
אז אתה...
דנינג קרוגר אפקט, כן.
כן, אז תספר קצת.
כן, זה גרף שמישהו כבר הסביר לי שהגרף הפופולרי הוא לא מדויק, אבל בגדול איך שזה עובד, ש... מי שיודע מעט על נושא, הוא מרגיש שהוא יודע הרבה, אז יש יותר ביטחון עצמי. ככל שאתה לומד יותר על נושא, אתה מבין כמה הוא רחב ומלא בנושאים ושאלות וכאלה, אז פתאום הביטחון שלך נופל ממש למטה, ואז ככל שאתה לומד יותר ויותר, הביטחון הולך ועולה לאט לאט לאט. אז
כן.
הרבה אנשים שאומרים, אני יודע, אני זה, אנחנו רואים את זה היום באינטרנט.
וואי, זה מטורף.
על כלכלה, על כושר ועל כאלה שלא יודעים שום דבר, ואמור לך כאילו מדברים... כאילו הם יודעים הכל, ואז אנשים שאשכרה מבינים בזה הרבה. אז זה בגדול.
כן, בגלל זה אני חושב שהילדים שעושים את הפרסומות של, אני אלמד לך שיווק, אני אלמד לך איך להיות בכושר, אני אלמד אותך למכור, הכל, זה די בגלל זה, כי הם בסופו של דבר לא יודעים הרבה, אבל הם פשוט, יש להם ביטחון, כי הם אומרים כאילו, פאגט, כאילו.
כן.
אז אין להם את התסמונת מתחזה הזה.
נכון.
זה לא נמצא שם.
כן. אני זוכר שראיתי מתישהו באיזה פודקאסט, מישהו שאמר שהוא אשכרה, כאילו, הם מן הסתם דיברו על הצלחה וזה, מי אנשים מוצלחים, והוא אמר שהוא הסתכל, הוא הקבוצה של אנשים הסתכלו על הרבה הרבה אנשים מאוד מוצלחים, אתה יודע, מפוליטיקאים לאינבסטורס, לבעלי חברות, והוא אמר, זה לא הלקום בחמש בבוקר, זה לא השעות עבודה, זה לא הקושי שאתה נמצא בו, זה שתי דברים מאוד ספציפיים, זה התחושה שאתה לא מספיק טוב, בנוסף עם נרקסיסטיות מסוימת של כאילו, אתה חושב שאתה יותר טוב מכולם, שזה שילוב שמאוד לא מסתדר ביחד, אבל תחשוב, כל מי שמרגיש שהוא לא מספיק עושה, או שיש אנשים יותר טובים ממנו, אבל מצד שני חושב שרק לו יש את הפתרון, מוביל אותו, אתה חושב אנשים כמו טראמפ, כמו טים קוק וזה שלפניו של אפל, איך קוראים לו?
סטיב ג'ובס.
סטיב ג'ובס, כאילו אנשים שמרגישים שכל הזמן יש להם מתחרים שיותר טובים מהם, אבל הם יודעים יותר טוב מהם. אז זה פשוט מניע אותם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לעשות דברים יותר ויותר ויותר דברים. אז אמרת טום הנקס וטום הנקס ואמה ווטסון, אבל גם הרבה אנשים מאוד מוצלחים, יש להם את התזמונת הזאת. לא זוכר למה התחלתי את ההסבר הזה? קצת נאבדתי באמצע?
לא, אבל זה, כאילו זה לגמרי זה. זה כל העניין הזה של האנשים שככל שאתה יודע יותר.
כן, כמו שאמרת, שאנשים ששם הרבה ביטחון, אז מצד אחד הרבה ביטחון נקרא לזה נרקסיסטי, מצד שני תזמון שאתה חושב שאתה לא מספיק מוצלח.
כן.
אז כן.
זה ממש זה. עכשיו אני רוצה שניקח שנייה הפסקה, כי היה לי משהו ממש פעילות מהגניבה שעשיתי עם החבר'ה בקבוצת וואטסאפ.
אוקיי. אז אתה רוצה שבזמן שאתה מחפש נחתוך את הקטע?
לא. זה חלק מהפודקאסט.
אוקיי, סבבה.
אז אני רוצה שנדבר על העניין הזה. רגע, נמצא את זה. שאלתי את החבר'ה בקבוצת וואטסאפ. דוגריסטים יקרים, מחר אנחנו מקליטים את פרק 125 של הפודקאסט, והוא מדבר על נושא מאוד יקר לליבי, שסוף סוף אני חושב שאני יכול לדבר עליו, תשמעו את המתחזה. אשמח שתספרו לי אם אתם, אם אי פעם הרגשתם את, את הדבר הזה.
כן.
אז אנו, סך הכל, בוא נראה, אנו, זה לא אומר לי, אבל בסופו של דבר, 16 איש אמרו שוואלה, אין להם מושג מה זה.
אוקיי.
8 אמרו כן, והצלחתי להתגבר עליה. 6 אמרו, מכיר את התסמונת, אבל בחיים לא הרגשתי אותה. ו4 אמרו, כן, ואני מרגיש אותה גם היום.
וואלה.
אז זה מאוד מעניין אותי, הצד של ה-16 שאמרו, וואלה, אין לי מושג מה זה.
כן.
אם אחרי הפרק, הם יבואו ויגידו, וואלה, לא ידעתי שזה קיים, אבל כן. אני מרגיש את זה.
מעניין. כן, כי על פי המספרים זה אמור לתפוך, כאילו.
כן.
טוב, לא, כמו שאמרת, אולי הם לא מכירים את השם של התסמונת, אבל הם כן מרגישים את זה על עצמם.
כן.
בצורה כזו או אחרת.
לגמרי.
כן. נראה, אני צריך לתת פה איזה גילוי נאות, כי אני שם לב שאני מנסה להימנע מכל מיני שאלות ותשובות בפרק הזה בינתיים. יאיר, אולי כפי ששמת לב, השבוע לא הייתי הכי מחובר ועניתי יותר מדי.
כן.
לא חוויתי את זה כבר המון חודשים לשמחתי, אבל אני כרגע קצת במצב לא תפקודי, ועכשיו אתה מעלה פה את הנושא של כאילו להרגיש אותו מדברים שאתה עושה וזה וכאלה, אז זה מאוד נוגע להרבה דברים שאני מרגיש עכשיו.
כן, האמת ששמתי לב לזה תוך כדי, ולא ידעתי אם להיכנס לזה עכשיו או לא.
כן, אז אני פשוט רוצה להגיד שהסיבה שאני מנע מזה, כי כשאני במצב הזה, קשה לי מאוד לראות את הדברים הטובים, ומה שאיר אמר בתחילת הפרק, של כאילו אתה נותן לעצמך את התירוצים ללמה זה לא טוב וזה וכאלה, אז פשוט אצלי זה מרגיש תירוצים, כרגע בשבילי זה זה המציאות. אז מצד אחד אני לא רוצה להיות הכי פסימיסטי פה לכל המאזינים ולהגיד למה הכל שווה לחרה וכל זה, כי כרגע אני ממש די בבור הזה, למרות שכבר התחלתי ללמוד, יודע, לתפקד כשאני ליד אנשים או אני צריך לעשות דברים, אבל מבחינת הראש שלי והדעות שלי הם כרגע מאוד אפלות בקטע הזה, אז אני מנסה לפתוח קצת יותר את הראש, לחשוב על דרכים אחרים לתמל דברים, אבל בעיקרון כאילו זה למה אני לא עונה על הכל ב-100%, כי אני יכול עכשיו להיות פה פתוח ולהגיד כמו שאני חושב, אני לא, פשוט לא חושב שזה יתרום להרבה אנשים, זה לא שמתבייש במה שאני חושב כרגע, אני פשוט לא חושב שזה יתרום לאנשים שכרגע אולי חווים את זה, ובגדול זה זה, אז כן, אני כרגע פשוט
אתה בתוך זה.
בתוך זה עכשיו.
אתה בתוך כן. זה. וואלה, כן. מעריך את הכנות, מן.
כן, כן.
זה לגמרי.
כן.
אבל אתה עובר תקופה עמוסה, בהרבה מובנים, באישי כן. ובמקצועי.
כן. פשוט הפעם לא הצלחתי להתמודד עם מלחץ. כאילו, אני אצא מזה. אני עכשיו שבוע אני אצא מזה. אבל הקטע של לבטל דברים ולהתבודד ולא עושה כלום כל היום, נראה לי כבר, אתה יודע, מאז, נראה לי ספטמבר, אוקטובר שעבר לא קרה לי. ועכשיו זה פעם ראשונה שזה קורה לך הרבה זמן.
אבל חטפת כמה בומים. גם המעבר דירה, גם כן. העניין עם העבודות. זה דברים שהם כאילו
כן. כן.
אז כן. שנמשיכה?
כן, כן, נמשיך. כן.
אז תראו, אמרו שעוד פעם, התסמונת נפוצה מאוד בקרב ילדים ומבוגרים שסומנו כפעלי פוטנציאל להיות מחוננים. זה עוד משהו שאמרו.
וואלה.
יון, אתה מכונן. מחקר משנת 2019, זה אני ממש מרגיש על עצמי, אבל עד גבול מסוים. מחקר משנת 2019 מעלה כי סטודנטים שנחשבים לחלוצים במשפחה בשבירת תקרת הזכוכית ללימודים אקדמיים, נוטים יותר לחוות את תסמונת המתחזה, שזה בדיוק אני. אני וואלה. מבחינת הצד של אבא שלי, אני הבן אדם ראשון במשפחה של הפישביינים, שיש לו תואר. אז אני ממש כאילו מרגיש את כובד האחריות של זה.
כן.
ומרגיש שזה מוסיף קצת ללחץ, אבל מצד שני משהו שאני לא מרגיש, ואומרים שפה, זה העניין הזה שכשאתה מגיע לתואר, אז אתה כאילו מצד אחד מבסוט על עצמך שהגעת לזה, אבל אתה רואה את האחרים, ואז אתה מרגיש פחות. ואני לא מרגיש ככה, כאילו אני בתואר שלי, וואלה, הרגשתי כולם פה עליי, כאילו קטנים עליי, כאילו אני,
וואלה.
כן, בקטע הזה כן. לא הרגשתי את זה, אבל כן הרגשתי את הלחץ.
אתה יכול להגיד, כאילו, להרחיב יותר, מה הקשר בין העובדה שאתה ראשון במשפחה עם תואר, והמתחזה, כאילו, איך הדברים האלה מתקשרים?
כי אתה בא ואומר, כאילו, אולי, אבל כאילו, אני מרגיש שזה מוסיף לי ללחץ, ולא יודע אם דווקא לתסמונת מתחזה ישירות, כי בסופו של דבר אני מרגיש שקיבלתי את התואר שלי בזכות ולא בחסד, כאילו, וזה משהו שהשקעתי בו, אתה יודע, פסיכומטרי, וכאילו בסופו של דבר, זה לא שקיבלתי את זה, זה לא שאבא שלי איזה תחון והוא שילם למישהו שיכניסתי לתואר וככה קיבלתי את זה.
כן.
אז יש לי את התחושה הזאת שכן הצלחתי בצד הזה, ושוב פעם זה התואר. השלב שלה להתחיל להרגיש את התסמונת הזאת אצלי לפחות, זה אחרי התואר. זה מה שקרה לי בעבודה הראשונה אחרי התואר, שאנשים שם היו ממש לא נחמדים, ועשו עליי חרם, וכאילו, כן, אתם שומעים נכון, בגיל 26, פעם ראשונה בחיים, הרגשתי שעושים עליי חרם, נראה לי סיפרתי על זה פעם, אבל באמת שזה אז היה. אז זה גם מעניין לדעת את העניין הזה.
כן.
עכשיו, דפוסים פסיכולוגיים המאפיינים את סובלי התסמונת. סבבה? כאילו, אני מורדה, רוב הדברים עשיתי פה copy-paste, פשוט חיברתי כל מיני דברים, כל מיני אתרים.
לא, זה מעניין, זה מעניין.
כן, זה ממש, אז אתה רואה פה אנשים שסובלים, פה קוראים לזה סינדרום, כל אחד קורא לזה, אנשים שסובלים מהסינדרום.
תסמונת זה סינדרום.
כן.
כן.
חושבים שהקולגות והבוסים שלהם מעריכים אותם יתר על המידה. הם יוצרים מעגל המנציח את הספק העצמי הזה, בכך שמשימות מעורות בהם חרדה שגורמות לדחיינות. כאשר אדם מקבל פידבק חיובי, הוא ייחס את החיוב למזל ולא להצלחה. יש לו פחד מכישלון ומהצלחה, שזה קצת מוזר לי, אבל סבבה, זה רשום.
כן.
אינם שווי רצון מעבודתם ולעיתים תקועים בקריירה.
כן.
זה. נמנעים מלבקש העלאת שכר, שזה מעניין, כאילו, הנושא הזה. נראה כן. לי כולם מפחדים מהנושא של העלאת שכר, אבל כן. זה משהו שהוא זה. עובדים קשה מאוד כדי לפצות, שזה דווקא אני רואה את זה בתור משהו שהוא עד גבול מסוים הוא חיובי.
כן.
אני ככה, כאילו, אני לא נותן לזה לקחת אותי אחורה, לפחות מנסה, אלא אני מנסה באמת כאילו, ככה?
כן.
ככה, כאילו.
כן.
כן, אני מנסה לתת בראש לזה. נוטים לדחות הזדמנויות מחוץ למסגרת התפקיד המוגדרת שלהם, שזה אני לא מרגיש כל כך, והם חוששים שלא יצריכו לשחזר שוב את הישגיהם.
כן.
שזה אני מרגיש.
אז מהתיאור שעובד עכשיו, אני מתחיל להרגיש הרבה מהתיאורים האלה של התסמונת איך אומר זה שוב?
מתחזה.
מתחזה. זה דומה לכל ההסברים ותסמינים שגרגע לגבי אנשים היפראקטיביים, אנשים עם ADHD. לוקחים תסמונת שכנראה אמיתית והיא נפוצה בקרב הרבה אנשים, ומתחילים לדחוף לכל מיני תסמינים, שאולי לחלק מהאנשים עם ADHD יש, אבל זה לא משהו שנפוץ לאנשים עם ADHD.
כן.
אז למשל, כמו שאמרת, אתה בכל מיני שיחות איתי ועם חברים, אתה מדבר על התסמונת של המתחזה. ואז פה אתה אומר, זה, אבל זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אז אולי כאילו, יש אנשים עם התסמונת שמרגישים ככה, אבל זה לא מאפיין שהוא ספציפית לתסמונת הזאת.
כן.
אתה מבין מה אני אומר?
כן.
כאילו, כן, אני מרגיש שלמשל עם ADHD, אנשים מתחילים לדבר על, כן, אם אתה מרגיש לפעמים שאתה מאבד דברים בבית, או אתה קשה לך להתרכז לדברים, יש... לא, יש אנשים עם ADHD שזה אחד הדברים שקורים להם. זה כן. לא אומר שמי שזה קורה לו...
יש לו.
כן, מה שנקרא... כל זהב הוא צהוב, אבל לא כל מה שזה צהוב הוא זהב.
כן.
אז כן, זה מעניין התיאורים שאתה נותן פה. נראה לי המקור של זה, הכי מזוקק, זה מה שאמרנו בהתחלה. אתה נמצא במקום, שאתה אומר, אני לא שייך פה בגלל שאני לא מספיק טוב, כן. או מסיבה אחרת, מתי יעלו עליי?
בדיוק.
מתחזה. כל השאר זה, כאילו, תשימו לב, אם יש לכם הרבה מהדברים שאמרנו פה, אז אולי יש לכם גם את העניין הזה.
כן.
לא חייב שיהיה לכם את הכל.
נכון. וכאילו די לסגור את זה, זה פרק די קצר, אבל אני חושב שהוא פרק סופר חשוב, שאני שמח שאנחנו עושים אותו. אני יכול להגיד שהיום אני ממש מרגיש שאני מצליח להתגבר על זה לאט לאט, אבל אני מרגיש שאצלי התחושות האלה, הם באו ממקור חיצוני, מאנשים שבסופו של דבר, אני אומר בשיא הכנות, לא עדו לנהל, עשו לי סוג של טראומות, גם שעשיתי דברים לא נכונים, אז הם לא ידעו לתת לי את הפידבק הנכון, והם גרמו לי להרגיש לא טוב.
כן.
וזה לא בעבודה הזאת, הייתה עוד עבודה, לא ניכנס לזה, אין לי כוח, אבל כאילו, היה שם אנשים שלא ידעו מה הם עושים. אחד מהקשיים, נגיד בעולם שלי, בעולם של השיווק, זה שלכולם יש דעה. סבבה? כאילו, גם, כאילו, פעם העליתי איזה סרטון למשהו, ואמא שלי שאלה למה הלוגו לא יותר גדול.
כן.
לכולם יש דעה על שיווק, זה לא נכון. מדעים או משהו כזה שאנשים, וואלה, אין לי מושג. כן.
כן.
אז זה גורם לזה שזה, לכולם יש דעה וכולם מוגרים לך משהו, ואם אתה לא ממוקד בעצמך ובמה שקורה, ויודע לקבל פידבק מאנשים חיצוניים, אבל גם יודע לסנן את השיט, אז זה יכול ממש להרער אותך. אז לי היה מקרה שהיה לי מנהל שלא היה לו פאקינג שמץ של מושג מה קורה מהחיים שלו בשיווק, זרק רעיונות, הוציא מלא כסף על דברים שלא שווים שקל,
כן.
ובסופו של דבר אני הרגשתי שזה כישלון שלי, למרות שבסופו של דבר את כל התמורי הזרה העליתי והכל, אז זה בא באמת מההשפעה של חיצוני, ומאוד חשוב לי להגיד למי שמנהל, תנו לאנשים פידבק. אם הוא טוב, זה מאוד חשוב לתת את זה, מאוד חשוב, זה עושה את הרגשה ממש משמחת, זה משמח אנשים, זה נותן אנשים מוטיבציה, אבל גם אם לא טוב, ברור שתתנו את הפידבק, אבל גם תדעו איך לתת אותו, כדי לא לתת לבן אדם, טראומה, או לפחד לגשת אליכם פעם הבאה שהוא, יש לו איזה משהו שאולי הוא עשה לו נכון, כי
נכון.
זה...
נכון, זה לא... תקשיב, מה שאתה אומר פה זה הדבר הכי נכון, ויש, אני קצת יכול לקבוע קצת דברים שלמדתי עם הרבה שנים בטיפולים וזה וכאלה. מה שאתה אומר פה זה המקור של זה. היה לך דמות שאומרת משפיעה עליך בחיים, שזה היה בוס או מנהל, או מה שזה לא היה, כל אחד מה שהיה לו, שעברת איתו חוויה מאוד קריטית בחייך, שזה היה ללמוד להתנהל בסביבה כזאת, ללמוד להתנהל עם עצמך, ללמוד לעמוד על ציפיות של אנשים אחרים. ואתה, כדי שתוכל לעבור את זה בשלום, אתה אמור לקבל, כמו שאמרת, פידבק נכון.
כן.
אם, אפילו אם עשית עבודה לא טובה, מה עשית לא טוב, איך לשפר את זה לפעם הבאה, לא נורא אחי, קורה לכולנו, כל מיני דברים כאלה, במקום... כמו שאמרתי על הנכון, הסיפור עליי כשלא אמרתי זה, במקום להגיד מה אתה אימפוטנט ואתה כאלה, כאילו לקבל פידבק כמו שצריך.
נכון.
ואתה אמר פה משהו נכון, זה היה בעבודה הראשונה שלך, שזה גם עבודה עם המון אחריות, מאוד גדולה, צעד מאוד גדול, ואז אתה מקבל ככה בראש. זה הכי לגיטימי בעולם. יש אנשים שעוברים את זה בגיל 26, יש אנשים שעוברים את זה מגיל 2-3, יש אנשים שעוברים את זה בגיל 40. כל אחד מתי שהוא נחשף למשהו חדש, אבל עם כל כך הרבה אחריות או ציפייה ממנו, צריך ללמוד לנווט את זה בצורה נכונה. ואם, בוא נגיד ככה, זה תמיד יהיה הסביבה. תמיד יש לך דמות חשובה, דמות, זה לא הורה, אבל נקרא לזה דמות הורית, זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות בוס, זה יכול להיות אח, זה יכול להיות חבר, מי שבאותו רגע הדמות ההורית שלך, לנושא הזה הספציפי, ואם הוא לא מחנך אותך כמו שצריך, אתה תישאר עם סריטה.
כן.
ואחרי זה ייקח הרבה יותר זמן ומאמץ, לחפה על הסריטה הזאת בעצמך, כי אתה צריך ללמוד בעצמך איך לעשות את זה ואיך להתמודד עם זה, מאשר שמלכתחילה, מי שהיה איתך,
ידע מה לך לדבר.
בדיוק. עכשיו, האם זה אחריות המנה שלך להתנה?
לא.
לא. האם זה הופך אותו לבן קצת יותר טוב ואנושי? כן. אתה רוצה עובדים שיתנהגו אליך, שיתרמו יותר לחברה, נהג אליהם בצורה יותר טובה, כמו שרמר, פידבק, פידבק בונה.
בדיוק. לטוב או לרע, לדעת לתת את, את הפידבק הזה.
בדיוק.
ואני חושב שזה בא גם הרבה יותר ממקום של לשרוט אנשים בתקופות ההתחלה של החיים שלהם, אם זה בילדות או אם זה בעבודות הראשונות, זה נראה לי המקומות. כי אני חושב שכאילו בן אדם בן אדם שהגיע להישגים משמעותיים בחיים שלו, ועכשיו יבוא איזה מישהו ויערה אותו, הוא כזה ידע להגיד כאילו בראש, אני, לפי דעתי, אלא אם כן אני טועה פה.
כן.
אבל... שימו לב, שימו לב.
כן,
שימו לב. וגם אם אתם קורא לכם עכשיו, אז תחשבו שוואלה, כאילו...
כן.
תקחו את ה... תנסו לסנן את השיט, תקחו את הפידבק הטוב, כאילו, ותהפכו את זה למשהו שאתם בונים לטוב, אבל גם תדעו להגיד בו, הוא דפוק.
כן, ואם אתם לא צריכים לעצמכם, אתם רואים שזה מחמיר, דברו עם חבר, דברו עם משפחה, דברו עם בעל מקצוע, כי מניסיון הדבר הזה יכול להגיע למקומות מאוד אפלים.
כן.
לא הייתי אומר שיש לי תסמונת המתחזה, אולי יש לי הרבה מהסימפטומים שלה, אבל כן, אם נפתח את זה קצת יותר עכשיו, לא יודע אם אמרתי זה, לא יודע אם אני חוזר על עצמי קצת, אבל זה אחד הסיבות למה הרבה פעמים שניסיתי להיכנס לכל למשל ספרים של ג'וקו או דיוויד גוינס וכאלה.
שזה ספרי מוטיבציה ו...
מוטיבציה, אבל יש את המשפט הקבוע של אם תעשה את המיטה שלך בבוקר, אתה תתחיל את הבוקר בתחושה שהשגתי משהו.
נכון.
התחושה של השגתי זה משהו שאני לא מצליח להשיג, לא משנה מה אני עושה. וזה אחד הדברים שאני עובד עליהם, כאילו לתת לעצמי קרדיט. כי לא משנה מה אני עושה, אין לי תחושה של קרדיט. יש לי רק תחושה של למה זה לא טוב, ואם זה משהו שבאמת לא הצליח, אז בכלל כאילו,
כן.
אני נופל למטה. אז אם אתם רואים שאתם מרגישים את הדברים האלה, וזה לא הולך ומשתפר, זה כנראה רק יכול ללכת ולהחמיר. אז כמו שרמר, שימו לב לזה, תנו לזה ברקס, דברו עם מישהו, תתמודדו את זה בעצמכם אתם מסוגלים, ואם לא, אז תמיד יש בעלי מקצוע לפה ולשם.
נכון.
כן.
אז זה בדיוק, פה לסיכום, איך לפי המחקרים ולפי התחושה שלי אפשר לפתור את זה. אז קודם כל דבר על זה, כמו שאנחנו עושים עכשיו. כאילו, אני מההתחלה די, אין לי בעיה לדבר על זה. זה ממש משחרר לחצים. וזה אחד מהסיבות שזה ממש עובד, כי כשאתה מדבר על זה, אתה מרגיש ומגלה שאחרים גם חופים את זה. אז כן. אתה מבין שאתה לא שונה בקטע הזה, וזה טוב. כל הזמן להזכיר לך על ההישגים שלך בכל, אני עושה את זה לפעמים. כאילו, אני בא ואני אומר, נגיד, יש ימים שאני פתאום מרגיש שאני לא יודע כלום בשיווק. ואז אני כאילו אומר לעצמי ממש בכל, כאילו, זה כן. מה שעשית, זה מה שאתה יודע לעשות, זה כאילו היכולות שלך, וגם אני מודע לחולשות שלי. ואני מנסה לשפר אותם, אז לפחות מנסה, אז זה, והדבר האחרון, שזה קשה קצת, זה להסתכל על עובדות בשטח, שזה די מתחבר לשני, אבל כאילו, להסתכל על דברים שעשית, ולהבין כן. שכאילו, וואלה, עשית משהו.
כן.
גם אם הוא לא 100% מושלם, עשית משהו.
כן. אתה יודע שאני ניסיתי את שתי דברים הראשונים שאמרת שם, של להגיד את עצמך ולהזכיר את עצמך, אתה זוכר שבדירה הקודמת שלי, היה לי את התעודות שלי, ליד איפה שעבדתי וכאלה. לי זה לא הכי הבנת. כן, אבל אולי זה באמת יעזור למישהו.
כן.
כן.
אז זהו, חבר'ה, זה עד היום לפרק. נראה לי, בווייב שלי זה פרק קצת שונה, אבל זה פרק שהיה חשוב לי מאוד לעשות אותו. מאוד מעניין. חקרתי על זה, למדתי עוד קצת. תודה שחלקת איתנו את מה שאתה מרגיש, יוני.
כן, ברור. ואחד החבר'ה שכתבו לנו תודה שהזכרת היום, באמת גם דיבר שהוא התחיל, הוא כבר בפרק 24, ואנחנו עזרנו לו לקום יותר מוקדם, התחיל כושר וכאלה, אז אני מרגיש שזה מהפרקים שעוזרים לך לשפר את עצמך, לשים לב דברים על עצמך.
נכון.
אם זה מנטלית, אם זה פיזית, אם זה נפשית, מה שזה לא יהיה, אז כמו שאמרת, וייב אחר, אבל זה מהפרקים של שיפור עצמי. שזה לא כאילו בוא תעשה מיליון דולר מחר, זה בוא תשתפר כבן אדם, בוא תהיה יותר רגוע ומאושר.
נכון, אחד הדברים שאני ויון דיברנו עליהם off the grid, זה שבאמת מאוד מתסכל אותנו שהפודקאסטים שהכי מצליחים, זה הפודקאסטים האלה, הפודקאסטים שבאים ואומרים לך, איך להיות הבן אדם הכי טוב, איך הזה, ובסופו של דבר אתה רואה שהאנשים האלה הם לא רובי וויליאמס, הם לא אנשים שכאילו...
כן.
זה אנשים שכאילו הם לא מדברים דוגרי, ומאוד חשוב לנו כשאנחנו כן עושים את המוטיבציות האלה, לא להציג כאילו אנחנו מושלמים, אלא לבוא ולהראות את החולשות שלנו, ולהראות איך אנחנו מתמודדים, כי ככה אתה באמת תוכל להתחבר אלינו, ולהבין שלא רק אתה בזה.
כן, לגמרי. מה שנקרא קצת down to earth.
בטח, ברור מה. כן. לטוב או לרע, צבא הדוגריסטים הוא פה.
צבא הדוגריסטים, לגמרי.
וזהו חברים, היה ממש כיף. כן. מדי פעם אנחנו נזכרים להגיד, חבר'ה, תפיצו את השמועה, צפו לאנשים על הפודקאסט, מקבלים לכם פידבקים מגניבים, מאוד כיף קבל, אבל מאוד חשוב גם שתפיצו את זה לאחרים.
נכון.
ותודה לכם, חבר'ה.
כן, חברים, באמת, מה שאנחנו, אני והפודקאסט הזה תלוי בכם בסופו של דבר, אם אין צפיות, אם יש שיתופים, כאילו.
יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים לעשות בחיים.
בדיוק. אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר זמן, אבל אם... אין החזר, אנחנו לא יכולים להשקיע בזה יותר זמן. אז אם אתם מביאים את זה, ואתם רוצים לראות עוד, ואתם רוצים שזה ימשיך, שתפו, דברו עלינו, וכן, זה היה פרק טוב, בן.
כן.
זה היה פרק טוב.
כן.
זהו?
נראה לי, כן.
כן, אז בנימה אותי מתזו, חברים, עד כאן. לפודקאסט בוא נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני ואיר מדברים.
דוגרי.
פרק 125. יאללה ביי חברים.
סלמת חברים.
דוגרי! Yeah.